אנחנו ביום שלישי כ"ב בסיוון תשע"ו בשיעור בספר המעולה, המעלה, המרומם והמשאיר שאלות עמוקות לאדם בהכרת ערך עצמו בענייניו, ספר הידוע בשם דאז'. אנחנו בליקוטי אמרים פרק ד' באמצע במקורות שלפניכם ובשורה 95, אנחנו חוזרים קצת על השיעור שהיה בפעם הקודמת. אומר בעל התניא, והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה. יש לכם? כן? עמוד 3, שורה 95. והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש, רוח ונשמה, עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ בסוף, על מעלת נפש, רוח ונשמה עצמן. כלומר, אנחנו בפעם הקודמת דיברנו על לבושים, אמרנו והדגשנו שהלבוש הוא דבר החיצוני, שהוא על משהו, כן? אנחנו לובשים בגדים על גופנו, כן? כל דבר שהוא חיצוני לדבר שהוא, הוא הלבוש. מכונת הכביסה שלנו, כל מה שמסביב הוא לבוש למנוע, כן? ולמיכל הסובב, כן? את הכביסה, כן? כל עניינה של מכונת הכביסה היא לחפש, כן? אבל אם אנחנו נשאיר אותה פתוחה, יש סכנה. לכן, הלבישו אותה במתכת סביבתית, כדי להגן על בני האדם, ומצד שני, שתעשה את הפעולה. כן, כלומר, כל דבר שאנחנו פוגשים, בדרך כלל אנחנו פוגשים את הצד החיצוני שלו, כלומר את הצד הלבושי שלו. אם כן, אמרנו שהלבוש הוא למטה ממדרגה של האדם שמתלבש. ברור שהקבוצה שלי היא במדרגה פחותה ממני, אלא שהיא משמשת לצורך שלי. כן, ככה לפחות ניתן להבין שהלבוש הוא דבר שהוא פחות ערך יחסי למה שהוא עוטף אותו. בסדר? מובן מה שאמרתי? אני אסביר. אתה לובש חולצה? החולצה יותר חשובה ממך, או אתה יותר חשוב מן החולצה? בוודאי, שאתה יותר חשוב מן החולצה. כלומר, מבחינת הערך היחסי, החולצה היא פחותה ממך. בסדר? ככה כל דבר. כשיש לי קופסה לדבר מסוים, כן? אז היא לא העניין המרכזי, העניין המרכזי מה שמכילה הקופסה בתוכה. צריך כדי לשמור על העניין, אני צריך ליצור קופסה. בסדר? הבנו את הרעיון של הדבר? לכן כל מעלת הלבוש, הלבושים שיש, הוא מה שהאדם מלובש בו. תלוי מה שמת עליך. איזה סוג של לבוש שמת עליך. ולכאורה, אמרנו שיש מחשבה, דיבור, ומעשה, נכון? כבר למדנו בשיעור הקודם. הם עצמם, אמרנו, שהם לבוש לחוכמה ובינה. כלומר, המחשבה, הדיבור והמעשה הם לבוש. זה לא עצם העניין, אלא זה הביטוי, כן, החיצוני של החוכמה והבינה והדעת. זה המחשבה, הדיבור והמעשה. אז אם כן, הם פחותי ערך באופן יחסי לחוכמה עצמה ולבינה עצמה, כן? אלא שהם המביאים לידי ביטוי את ההלך החוכמתי הפנימי, את ההלך הבינתי הפנימי. אבל הם לבוש. טוב, אז אם זה ככה, כל מעלתם של המחשבה, הדיבור והמעשה, הם ביטוי לנפשו של האדם. ככה למדנו בפעם הזאת. עכשיו, יבוא בעל התניא ויאמר, רגע, בואו לא נתבלבל. נכון שמבחינת הרעיון העקרוני, הלבוש הוא פחות יחסית לתוכן הפנימי. כלומר, הלבוש הוא פחות ערך יחסית למה שהוא מלביש. בסדר? אבל עם כל זה, אנחנו הזכרנו בשיעור הקודם שהתורה והמצוות, מה הם? לבושים. כן? אם כן, אומר הזוהר הקדוש, כמו שאומר כתוב בזוהר הקדוש, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. כלומר, אין באמת מצד הערך העליון הרוחני הבדל. רגע, לא הבנתי. לפני רגע אמרת שהלבוש באופן יחסי הוא פחות ממה שהוא מלביש אותו. עכשיו אתה אומר שהכל אותו דבר, הכל אחד. כלומר, מצד הדרגה בנפש, ודאי שהמחשבה, הדיבור במעשה בדרגה נמוכה יותר מהנפש עצמה. זה פשוט. אבל יש להם מעלה אחרת. המעלה של המחשבה, הדיבור במעשה, הם במעלתם ועיקר וערגם תלוי במה המחשבה עוסקת. במה הדיבור מדבר. ובמה הגוף עוסק. כלומר, אם יש מחשבות ודיבורים של תורה ומעשים של מצוות, אז בוודאי שמעלתם אין לה קץ, משום שהתורה וקודש הבריך הוא זה אחד. אם כן, מה אנחנו מבינים מכאן? שמחשבה ודיבור של מעשה, סליחה, מחשבה, דיבור ומעשה של מצוות, זה חיבור אל הקדוש ברוך הוא, זה אחד. זה גבוה לאין קץ מהנפש עצמה. כלומר, יש פה איזה ממהלך שהוא דו-כיווני. או נגיד את זה אפילו בשני ממדים שמצריכים מאיתנו רגע עצור ולחשוב ולשים כל אחד במקומו. כי מצד הנפש, אמרנו, זה רוח ממעלה, זה חלק אלוהה ממעלה. המחשבה, הדיבור והמעשה הם לבושים אל הנפש. אבל אם המחשבה, הדיבור והמעשה הם בתורה ומצוות, אז הם מעל הנפש. למה? כי מה זו הנפש? הנפש זה חלק אלוהה ממעלה, נכון? אבל התורה והמצוות זה אלוהה ממעלה. כי קודש הבריך הוא בוריתא, זה אחד. ממילא, תלוי במה המחשבה, הדיבור והמעשים שלנו נוגעים. במה הם עוסקים. ולפי זה ערך מדרגתם. אם הם עוסקים אך בדברים בעלמא, אז מדרגתם נמוכה ממדרגת הנפש. ואם הם עוסקים בדברים של מעלה, אז הם למעלה. בסדר, דבר הוא מה שאומר פה בעל התניא. מובן, זה כאילו שני רבדים שונים. אלא שאנחנו מתבוננים על אותו דבר עם שני מסכים שונים. מסך אחד, כל אחד באופן עצמאי, מה הוא בהגדרה. אז בהגדרה יש מסך אחד, קוראים לו נפש. זה חלק לא עמימת. מסך שני, מחשבה דיבור ומעשה, לבוש לנפש. בוודאי, למסך הזה, יותר חשוב למסך הזה. אבל אם אני מסתכל שהמחשבה, הדיבור והמעשה שבמסך השני, אתם עסוקים בדברי תורה ובקיום המצוות, ממילא הם מתעלים מעל הנפש עצמה. למה? כי הנפש עצמה היא רק חלק אלוהה ממעל, והתורה וקיום המצוות זה כל אלוהה ממעל. כן? כי התורה והמצוות הם ביטוי לרצונו הפשוט של הקדוש ברוך הוא, שבא לידי ביטוי גשמי בעולם. אם כן, הבנו עכשיו? יפה. אם כן, אני חושב שיש עוד דבר אחד שהוא חשוב ביותר לומר. הנפש. מה היא? נברא, נכון? זה נברא. זה נברא. לעומת זאת, המחשבה, לית מחשבה תפיסה בכלל. כלומר, בגלל זה, כשהיא ידנה, המחשבה, דיבור במעשה, קשורים אל תורה והמצוות, ממילא היא מעל מצד הערך התכניה, נקרא גרעיני, כן? אבל אם האדם לוקח את הגרעין ומשחית אותו, ומשתמש בו שלא לצורך, אז הוא נרקב. אמר אתה, פקודה ויורד. אבל בעל התניא יודע שאנחנו לא הבנו כלום. אתם בטח הבנתם, אני לא, לכן הוא מסביר לנו עכשיו מה הפירוש של אורייתא וקודשא בריך הוא. אחד, מה הכוונה? מה זה אומר? בואו נראה בפנים. פירוש, יש לכם בשורה 96 כמדומני, נכון? שורה 96?
96.
פירוש, אתם רואים?
כן, לא ראית?
פירוש. מה זו התורה באמת? לפני שאנחנו ניכנס רגע להסביר מה אומר בעל התנא. מה זו התורה? תנו לי הגדרות. מה אתם חושבים שזו התורה? בראשית ברא אלוהים עד לעיני כל ישראל. מה זה?
דבר
שהשם מביא לנו. דבר שהקב"ה מביא לנו, אוקיי. עוד. רצונו של הקדוש ברוך הוא. עוד. תארו לעצמכם שאתם הייתם בבוקר, קמים ורואים הודעה שיש לכם אימייל. אתם פותחים את האימייל, רואים? מכתב מקוצר ביחוד. וואו! במכתב מכתב אלוהים. זאת אומרת, התורה למעשה היא כתיבת ידו של הקדוש ברוך הוא, חותמו של הקדוש ברוך הוא. הנה, אני פה, מדבר איתך עכשיו, כאן, פתחת, הנה אני פה. אני עכשיו מדבר איתך, תשמע, אתה שומע? תקשיב טוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הבנת? שאני בראתי את השמיים בארץ, בארץ אתה תאור, אני אספר לך, תראה מה היה לפני. אתה שומע, אני אמרתי למשה שיאמר לכהנים לברך את עם ישראל. מי אמר? אני קראתי את ים סוף. אני הבטחתי לך ארץ זבת חלב ודבש. אני מדבר אליך! כלומר, למעשה, כל מה שאנחנו מוצאים בתורה היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר, תראו בפנים, פירוש. דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כולה חד. לא כמו אצלנו, יש חלוקה. אצלנו הרצון זה דבר אחד, המחשבה זה דבר אחר, הדיבור זה עוד דבר, והמעשה הוא דבר אחר. כל דבר צריך לבוא, זה אחר זה, אחר זה, אחר זה. כן? כלומר, אדם לא רוצה כלום, אם הוא לא היה חושב של משהו שהוא רוצה. זה נפרד. אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך הפירוד הזה. הרצון, המחשבה, הכל אותו דבר. לכן אומר, זה מה שאומר הזוהר, כי הוא היודע והוא המדע. כלומר, אין הבדל בין העניין, זה כל הסוגיה שפעם למדנו והיה לא פשוט לעבור אותה, והיא תמיד נשארת עם סימני שאלה, הבחירה והידיעה. כמה שיענו לך, אתה כאילו, אתה לא שלם. אבל אצלנו יש הבדל בין ידיעה לבחירה. אצלו אין. הוא היודע, הוא המדע, הוא הידיעה עצמה, הוא בעצם הידיעה. אז לכן, כולו חד. כמו ש... כתוב למעלה, בשם הרמב״ם. כלומר, השכל שבתורה, כשאני מתבונן בתורה, ואני רואה את הפלא העצום של התורה, כל המורכבויות והתייחסות לכל נקודה קטנה שבקטנים, היא מלמדת על חוכמתו של מי שכתב את המכתב הזה, במקרה, האימייל, שמו קוצ' אבריך. הוא מראה לך את החוכמה שלו. והמצוות שבתורה, מה הן? הרצון, הנובע מתוך החוכמה. וזה הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו בפרק ב' הזכרנו, הוא היודע והוא המדע. כלומר, יוצא שכאשר יהודי מתעסק בלימוד תורה או בקיום מצוות, או בשני גם יחד, ואם גם לימוד תורה מלווה במצווה, כי עצם הלימוד זו מצווה בפני עצמה, ואני תבוא יומם ולילה. למעשה הוא מתקשר, מתחבר עם חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. אז מה יוצא? שבאותו רגע הוא מתאחד עם מי? עוד שבריחו, והוא ראית אחד, הצטרפת, אתה יחד באותה חבילה. לכן, מה שאמרנו מקודם על הלבושים וערגם מול הנפש, אז לכאורה, אם כן, אם התורה והמצוות הן הם דבר השם ורצונו בעולם, אבל בצד העמוק של יותר, זה החיבור, הדבקות הגדולה ביותר בבורא עולם, ובאמת, מי שפה רוצה להודות, או להודות לקדוש ברוך הוא שהוא מבין את התורה הדויה? יש מישהו כזה? אז אם כן, לא שייך שאנחנו כבני אדם בעולם הזה למטה להתקשר כל כך לפוסט הכתובה כפי שהיא באמת חוכמתו ברצונו להתפרח. כי זה גבוה מה גבוה, אנחנו לא מסוגלים.
זה לא מסוגלים, תנסה.
אי אפשר, פשוט אי אפשר. אי אפשר.
כן, יכול להיות, אבל ברגע שאדם לא מנסה, אז...
לא, 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 לא. אתה מנסה עכשיו להצדיק את העמל שבתורה, וזה בסדר גמור, זה נכון. אבל אנחנו קודם כל בודקים בשורש. אי אפשר, אדם לא יכול לטעון טענה שהוא מבין את התורה הבוריה, כמו שהקדוש ברוך הוא מבין את התורה. כי אם קודש אמרים, הוא בוראית הזה אחד, אז מה, אני הבנתי את הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות. אתם יודעים מה אמר פעם רבי נחמן, אמרתי לכם, רבי נחמן בן זכר אמר, שאם הוא היה מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא כבר היה מפסיק להיות קודש אמרים, הוא היה סתם חבר שלו. אתה חופש לה נמבין, לא? אז אני הפך להיות חברים. זה לא יכול להיות. כלומר, אצל הקדוש ברוך הוא בוודאי יהיו הרבה דברים שאני לא מבין. כי בשתו קודש ברוך הוא. ממילא, ממשיך ברטניה ואומר, ואף דקות שבריך הוא נקרא אין סוף. ונקודתו את חקר ולפח השבה תפיסה בכלל, וכן ברצונו וחוכמתו, כמו שכתוב, אין חקר לתבונתו. וכתיב החקר אלוה תמצא, וכתיב כי לא מחשבותי מחשבותיכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אין לו גבולות. הוא לא מוגבל, אי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר להשיג אותו. למה? כי כל מה שאנחנו מנסים להבין ולתפוס, איך אנחנו יודעים את זה? בכלים מוגבלים, נכון? אז איך אתה יכול לקרוא דבר לא מוגבל? תעשה תרגיל קטן. אני מחפש מתנדב. יש פה מישהו כזה שירים יד? לא נגיד שמו, בשביל לא להעריך, בסדר? תתאר לי צבע שאין לו צבע.
אי אפשר.
למה?
יהיה
פה את הדמיון.
אין לי
כלים
מהזה
לזה. ואם אני אגיד לך, תתאר לי משהו קרוב לצבע של הצבע.
אז אני אחפש משהו קרוב.
תן דוגמה. תתאר לי דבר שהוא לא דבר.
דבר שהוא לא דבר?
כן.
הגיוני?
תאיר לי, איך הוא נראה?
הוא לא נראה.
אבל יש דבר, הוא קיים.
אני לא דבר, כמו דנידי.
מה זה דנידי?
דבר שרואה ואינו נראה.
מה זה?
למשל, אנחנו לא יכולים להבין.
כלומר, כשאני רוצה להגדיר צבע שאין לו צבע או דבר שהוא לא דבר, בכלל סרט שלי זה בלתי אפשרי. נכון? אי אפשר, פשוט אי אפשר. אני מודה שאני מוגבל, אז איך אתה רוצה לתאר דבר שהוא אינו מוגבל, בלתי אפשרי. פשוט אי אפשר.
אפשר, אבל זה מה שעושים, באמצעות משלים עושים.
בסדר, אז אתה כבר לא מדבר על הדבר. אתה מדבר על משהו כמו שאמרתי מקודם, משהו קרוב לזה. למשל, בשאלה ששאלתי אותך, תאר לי צבע שהוא לא צבע, הייתי אומר, תשמע, משהו, אני לא יכול, אבל משהו שיכול להגיד לי, אולי זה דומה, משהו שקוף. כן, זה משהו שכאילו אין לו צבע, אבל כן יש לו צבע, כי הוא זה שאתה רואה שהוא שקוף. אבל זה משהו כזה קרוב. כשאתם רוצים לדבר על הקדוש ברוך הוא מדברים על אין סוף, אי אפשר להסביר מה זה. כי זה לא מוגבל. אז איך אני וכלים מוגבלים יכול לתאר דבר לא מוגבל, או לתפוס דבר לא מוגבל. אם כן, הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא בלי גבול או בלי סוף, האם אני יכול להשיג ולהבין ולתפוס את חוכמתו ורצונו עם מרק? אי אפשר. פשוט אי אפשר. ולכן, איך אתה בא ואומר שאדם יכול להתאחד עם קודש אמריך הוא על ידי חוכמתו ברצונו של הקדוש ברוך הוא שזאת התורה? הרי הוא בלתי נתפס. הבנו מה ששואל בעל תניא. ובעל תניא לא משאיר אותנו עם קושיות. הוא גם נותן לנו הסברים והוא אומר, הנה על זה אמרו. במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אנוותנותו. תכף תסביר. וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהם ובצירופי אותיות תנ"ך בדרשותיהם שבאגדות ובדרשי חז"ל. מדהימה. הבן שלכם, הבת שלכם בעזרת השם, שיבואו באיתנו בזמנם, ואלה שכבר יש להם פה בלעדים, שיזכו לגדל אותם בנחת. ובואו בשאלה, אבא, איך פועל שמון? נו, עכשיו אתה נמצא במשימה בלתי אפשרית. הבן שלך או הבת שלך, ילדים לארבע, חמש, שש. נו, עכשיו אני מדבר היום לגיל על השעונים האלקטרונים. פעם היה גלגלי שיניים. היום זה אלקטרוני. לפעמים האבא נבוך כי הוא בעצמו לא יודע. אבל נגיד שהוא עשה שיעורי בית. לא יודע, עניין אותו. עכשיו לך תסביר לי ילד איך שעון אלקטרוני פועל. נעשה ניסיון. יש לפה חבר'ה עם שעונים אלקטרוניים על הידיים? יש, נכון? שכחנו כבר מה זה שעונים שמותחים אותם, או שנמתחים מצד כוח התנועה של היד, כפי שהיו פעם. יש לכם שעונים פה? יש פה אנשים עם שעונים?
יש
פה אנשים עם פלאפון? יש פה אנשים... איך הפלאפון עובד?
כן, ולא.
לא הבנתי. אתה מחזיק מכשיר ביד? איך הוא פועל?
על כן ולא, לא?
על מה?
על כן.
לא שאלתי מה הפקודה המתמטית.
אז?
איך זה פועל?
חשמל.
חשמל? אז רגע, אז המנורה פה היא פלאפון?
לא,
אני מתכוון, מה קורה? יש מעגלים חשמליים בתוך הפלאפון?
כן.
מה זה מעגל חשמלי?
לא יודע, אבל אני יודע
שיש. יופי. כאשר אתה לא יודע, קשה לך להסביר, וכאשר אתה יודע, אבל מי ששומע אותך לא מבין את המושגים, אתה לא יכול להסביר לו בשכל שלך. אתה חייב להסביר לו בשכל שלו. כלומר, כרגע, במצב הנתון של הילד או הילדה, היא במצב של מוגבלות ידיעתית. הידיעות שלו חסרות. ולכן אתה לא יכול להסביר לו. אתה נותן לו מין הסבר כללי שנותן מענה לשאלה. תראה, יש מעגלים חשמליים ויש מערכות שמחברות ביניהם, יוצרות אנרגיה, ויש גלי קול, אם אתה שומע אותי מדבר, זה גלי קול, אנחנו לא רואים אותם, וזה עובר דרך האוויר, כמו שעכשיו אני מדבר איתך, וזה עובר באוויר, ואתה שומע, יש מכשירים שקולטים את זה ומעבירים את זה באוויר. טוב, זה ילד יבין איך פועל פלאפון. הוא באמת מבין איך פועל פלאפון? לא.
לא.
הוא יודע בכללי שזה עובד. כך זה עובד. כך התורה והמצוות. באמת התורה והמצוות הם קודשא בריך ומאורייתא הם אחד. אבל אנחנו לא יכולים לרדת לעומק, לא מסוגלים, כי אנחנו מוגבלים, לכן אנחנו יכולים להבין עומק של עומק של עומק של עומק תורת הסוד אפילו בתורה, וזה עדיין לא מגרד את עומק התורה באמת. כבר את קודשא בריך ומאורייתא. בואו נראה בפנים. על זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא על בדלותו, בצמצם הקדוש ברוך הוא, רצונו, חוכמתו, בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהם, ובצירופי אותיות תנ"ך ודרשותיהם, שבאגדות ובדרשי חז"ל, כלומר עם כל הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שכמו שאנחנו אומרים, ואין לגדולתו, אין חקר. אין. מה ברור של חקר? תחקור, אבל לעולם תגיע. כי גבוה מעל גבוה גבוה, את תמיד לא תגיע לתכלית. של החקר. הרי מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מצמצם את מה? את דברו, את חוכמתו לתוך התורה.
אבל מה המטרה של החקירה אם אדם
אומר... כדי להתקרב. לא, אנחנו לא עושים דברים בתור רובוטים. רוצים להתקרב, כמו שאתה יודע, אתה מתקרב יותר, אתה מרגיש יותר שייך, אתה מרגיש יותר קרוב.
אבל אתה, בן אדם לא יחקור על משהו שהוא לא יודע,
אם
אומרים לו
בוודאות, חותמים לך... לא, מה פתאום, אתה יודע, אם ככה אין מדע, סגור את המדע. מה זה מדענים? הם חוקרים מה שהם לא יודעים.
נכון, אבל הם יגיעו לזה בסוף.
יצר, לא, לא יודעים עליהם יגיעו. יצר לבד, אדם הוא סקרן, הוא רוצה לראות, הוא חוקר. כל דבר.
מה הדבר שמניע אותם, הציפייה למצוא את זה?
לא, הרצון לדעת מה מסתתר שם. זהו, עוד רב, גילית, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אם לא בני אדם היו סקרנים וחוקרים, אנחנו היינו בתקופת האמן. אף פי שגם היום אנחנו בתקופת האמן זורקים אבנים על הולדים. כן, לכן, אומר בעל התניא, הקדוש ברוך הוא כביכול לוקח את החוכמה שלו ומכניס אותה בתורה ובמצוות, כמו שהם באים לידי ביטוי כאן. אז כשאני מקיים מצווה, מה אני עושה? אני מקיים את רצון השם. כשאני לומד תורה, אני לומד את חוכמת השם המצומצמת. וזהו במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא על מתנותו. כלומר, עניין הענווה משמעותה להוריד את עצמך לאחרים. יש פה כמה אנשים ענבים בינינו שמבטרים על עצמם, מצמצמים את עצמם כדי שיהיה לאחרים, שאחרים ייהנו ולא נפגעים מזה, שהייתי צריך להוריד מעצמי כדי שמישהו אחר ייהנה, ירוויח. תגיד, מי פה אומר ברכות בקול כדי שיענו עליהם אמן? יש פה מישהו כזה? אתם קמצנים רציניים ביותר, קמצנים גדולים. מה אכפת לך? הרי הוא מרוויח, אתה לא חשבונך. גדול העונה מן המברך. מה אכפת לך שהוא ירוויח? נגיד, אתה קצת קמצן. אתה יודע, אבל זה לא משלך, מה אכפת לך? גם זה לא. וואו. קרביטת הענבה זה שאני מוריד מעצמי כדי שאחרים ייהנו. לכן אורי, כל גדולתו של הקדוש ברוך הוא אין סוף, עם כל זה, הוא נותן לך ליהנות מן התורה. הוא מצמצם את חוכמתו, את עצמו כביכול לתוך התורה והמצוות. זה למעשה מידת הענווה עצומה. כגודל הגדולה כך גודל הענווה. לכן ממשיך בעל התניא ואומר, כל זה למה? מה העניין? מה הכוונה של הצמצום הזה? שאלת בשביל מה? אתה כן? בכדי שכל הנשמה, או רוח ונפש שבגוף האדם, תוכל להשיגן בדעתה. כלומר, אני מאפשר לך לדבר בשפה שלי, שתבין אותי, וזה מצריך ממני לרדת ברמה שלי ולדבר בשפה שלך. כשאני רוצה לחנך את הילד שלי, אני לא יכול לדבר איתו בדברים ענקיים. אם ילד רוצים ללמד אותו מה מותר ומה אסור באוכל או בכשרות, אני לא אפתח לפניו בשיעור על הלכות איסור והיתר. אני אסביר לו בפשטות. התורה אמרה לא לערב חלב ובשר ויתר וחכות וזה. פשוט. אז אני לוקח את מה שאני יודע ולמדתי הלכות איסור והיתר, ואני יודע אותם, אני לוקח אותם, אני מצמצם אותם בדברים כל כך כל כך קטנים מול הגודל האמיתי של מה שהם. אחרת, מה עשיתי? מי ששומע אותי לא מבין. הבנו? זה הרעיון של לצמצם את עצמו ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהם במעשה, דיבור ומחשבה. שימו לב יחסי לרפוך, כי את המצוות קודם כל מקיימים במעשה, דיבור ומחשבה, ולא מחשבה, דיבור ומעשה. כלומר, בעל התניא פה הופך לעניות דעתי, נותן לנו איזה מין קאץ' כזה. גם אם אתה לא חושב ולא מבין את המצוות, אתה חייב קודם כל עושים. תעשה. ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. כלומר, כוונת הצמצום והירידה שאמרנו של כבוד השם אל התורה והמצוות, כדי שהנשמה ואפילו הרוח והנפש, שהיא למעשה החלק הנמוך יותר של הנשמה, יוכלו להשיג את התורה. יכולו לקיים את המצוות. ועל ידי זה שילמדו תורה ויקיימו את המצוות, אז יש לו תוספת של התעלות. למה? משום שעל ידי זה שהיא מתלבשת בתורה, במחשבה, הדיבור ומעשה של תרי"ג המצוות, אתם זוכרים מה אמרנו מקודם? שאם המחשבה, הדיבור ומעשה הם בתורה ובתפילה, אז הם עולים על צר הנפש. ועל ידי שהנשמה מתלבשת בלבושים הללו, מתאחדת בחוכמה וברצון של הקדוש ברוך הוא, היינו התורה והמצוות, היינו בקדוש ברוך הוא עצמו, שמדבר בשפה שלי. אז הלבושים האלה, מחשבה, דיבור ומעשה, התעלו ועברו את הנפש של האדם, את הרוח של האדם, אפילו נשמת האדם, בערך. כי הם עכשיו דבקים בבורא עצמו ולא בנברא. תראה, הבנו את הסיבוב? שאלות. יש שאלות? כנראה שלא הבנתם כלום. כי אם הייתם מבינים, הייתם שואלים, כן.
אני לא הבנתי בסוף, אבל רק סיכם את הדברים ממש, שכוונת הצמצום של כבוד השם במצוות זה בשביל שהנשמה תוכל לקיים את המצוות?
כן, ועל ידי זה, איך מקיימים את המצוות? במעשה דיבור ומחשבה, נכון? ואז מה קורה? אמרנו מקודם כלל, שלבושים, היינו, מחשבה, דיבור ומעשה, שעוסקים בתורה במצוות, עוקפים את ערך הנפש. כי הנפש היא נבראת, והקדוש ברוך הוא לא, הוא בורא. אני מתחבר לבורא. כלומר, אם אני רוצה, כן, הדוגמה הכי טובה זה כמו רב ותלמיד, בסדר? אני מלמד אתכם שיותר מכמה, 25 שעות בשבוע, שעורי קודש, בערך, כן, היום כבר פחות, אבל כן, עד לפני שבועיים, 25 שעות בשבוע שעורי קודש. אני מעריך, לא בגלל שאני כזה חם, כן, אבל בגלל שאני משהו חי יותר, אז הספקתי להשיג יותר אדיוט, כן? אז אני מלמד אתכם דברים, אני אמור לקחת את האדיוט שלי, ולצמצם אותם, כדי להעביר אותה לכם. כי אתם עדיין צעירים ולא הספקתם להשיג את גודל הידע שאני חסכתי בכך וכך שנים שאני עודף עליכם. ממילא, מה קורה? צמצמתי את הידיעות שלי כביכול לשפה אחרת. בסדר? הבנת? לפרש יותר את הדבר הזה, ממשיך הלאה בעל התניא ואומר, ולכן אם שאלה התורה למים, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, נכון? ראיתם פעם משהו אחר, בלי מופתים, לא. כך התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו וחוכמתו התברך, לא ראית לחוד שפריך וכול אחד, ואין מחשבה תפיסה בכלל, ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות, מדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות. התורה הרי אנחנו יודעים, הגמרא, בבבא קמא, כן, מוצא בבבא קמא, דף פ"ב עמוד א', ממשילה את התורה למים. כן? מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. אין תורה אלא מים. בסדר? אין מים אלא תורה. בסדר? אם כן, המים יורדים. כי התורה יורדת באמת ממקום גבוה, מניקוד שבריחו, מרצונו, חוכמתו. למקום נמוך, עניינים גשמיים. כי כל המצוות עצמם, במה עוסקים, רק בדברים גשמיים. אין שום מצווה שעוסקת בדברים מוכנים. תראו לי מצווה אחת שעוסקת בדברים מוכנים. גם אהבת את השם אלוהיך? זה הלב שלך. הכל עבודה של הגוף. הכל. המצוות הן לגשמיים. הן לא יכולות להיות למערכים. לכן חייבים להיות קשורים אל הגשמיות. אז התורה והמצוות הן בעניינים גשמיים לבד. הם יורדים למטה. לדוגמה, יש איזה מין משהו כזה עגול בבוקר שהוא עולה מן המזרח, נראה מאוד יפה. אפשר להסתכל עליו. אחרי כמה דקות כבר קצת קשה לתת. ולאחר כמה שעות בלתי אפשרי. אבל נורא מעניין, קרן האור, החום, שמגיע מהשמש הרחוקה מאיתנו, כמה? מיליוני קילומטרים. כן? יורד מהמקום הגבוה שבו הוא תלוי בשמיים עד אליו לארץ. אבל באמת, 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 אם יהיה עניינים, מה מגיע אליהם? קרן השמש? קרן האור? תחשבו טוב. לא. אנחנו מקבלים הארה. אנחנו לא מקבלים את עצם השמש. אנחנו מקבלים משהו שיוצא ממנה. אז זה לא היא. ומה? כן, יופי, תולדה. אמרת לי מילה מקסימה, קניתי. זה תולדת שמש. כמה בלכות שבת קוראים לי, תולדת חמה. כך, למעשה, היא לא יורדת שמש לחמם אותם. אם היא הייתה יורדת, לא היינו נשארים. היינו הופכים לעדים, נכון? אם כן, ההשפעה של השמש, למרות שהיא כל כך גבוה כבר, זה השפעה של המוצר, קודש ברוך הוא, דרך התורה אלינו. עד שנתלבשה בדברים גשמיים בענייני העולם הזה, שהם רוב מצוות התורה ככולם והלכותיהן. דוגמה, לולב, ציצית, תפילין, שבת. גם המצוות שהן חובות הלבבות, כמו שאמרנו מקודם, מה אתה דרך כמוך? זה מתבטא איך? בלב או בגשמיות? בגשמיות. ואהבת את השם אלוהיך, איך זה מתבטא? בלב או בגשמיות? צריך להיות בגשמיות. כלומר, גם המצוות שלכאורה הן חובות הלבבות, זה צריך לבוא לידי ביטוי ועשים בגשמיות. לכן כל המצוות של התורה כולם הן מצוות שקשורות לגשמיות, ובצירופי אותיות גשמיות, בדיו על ספר, כותבים ספר תורה בדיו, 24 ספרים שבתורה נביאים וכתובים. אלה אותיות קדושות, אבל כתובים בדיו. זה לא גשמי דיו? נדמה לי שכן. כדי שתהיה כל מחשבה תפיסה בהם, במה באותיות הללו, במילים הללו, ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת המחשבה, תפיסה בהם ומתלבשת בהם. כלומר, על ידי הבנת התורה, כל אחד כפי שהוא מצליח להבין. המחשבה שלו תופסת ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, כל אחד לפי מה שהוא באותו רגע. אז זאת אומרת שגם אם אני לא הבנתי הרבה, ברגע שאני לומד תורה ומקיים מצוות, התחברתי ברמה שלי אל הקדוש ברוך הוא האין סוף. ועל ידי דיבור בתורה וקיום מצוות מעשיות, גם הדיבור במעשה, למעשה תופסים תפיסה בקדוש ברוך הוא. כלשהי, כל אחד לפי, איך אומרים, לפום דרגה דילה, או בעברית, לפי דרגתו. בסדר? מובן?
כן.
אתם בטוחים?
לא.
יפה מאוד. ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל 10 בחינות הנפש. מה זה בחינות הנפש? אמר. כתר, חוכמה, בינה, כן? 10 הספירות. והלבושים שלהם, המחשבה, דיבור ומעשה. וכל תרי"ג איברים מראשה ועד רגלה, תרי"ג האיברים שיש לנו בגוף, רמ"ח ושס"ה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש. מה זה תהיה נפשו צרורה בצרור החיים? אנחנו אומרים את זה היום על מי? את הנפטרים. מי אמר את הפסוק הזה למישהו חי? כן, כדי שאדוני צרורה בצרור החיים.
ודוד
בטח. ודוד המלך, מי אמר לו את זה? בת שבע. מה, יצא שהוא ימות? תהיה מחובר למקור החיים. ואור השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה, כמו שכתוב, צורי, יחסם, חיסיון מלא. או כצינה רצון תעטרנו, שהוא רצונו וחוכמתו יתברך המלובשים בתורתו ומצוותיה. כלומר, כל כאשר כל כוחות הנפש שלנו מלובשים בתורה ומצוות, הם ביחד עם הקודש במקור ברוך. כי הנפש כולה קשורה אל מקור החיים. לכן אמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כל חיי העולם הבא שהרבה אנשים אולי רואים בזה את התכלית. שעה אחת כאן של תורה ומעשים טובים שווה יותר. מעניין. למה? אומר בעל התניא, כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה. מה זה זיו השכינה בהבנה של בעל התניא? וזה יעשה לנו קצת איזה בלבול בראש. הוא תענוג ההשגה, כי שם אנחנו משיגים את מה שאנחנו לא מסוגלים להשיג פה, כי שם אנחנו לא מוגבלים ופה כן. זה הנאה. הראייה הכוללת ללא הגבלה. ההבנה הכוללת ללא שום דבר המקטין, המצמצם, אלא המרחיב והמגדיל. ואפשר לשום נברא, אפילו מעליונים, כלומר, מלאכים, שרפים, חיות הקודש, להשיג כי עם איזו הערה מאור השם. לכן נקרא בשם זיו השכינה. אי אפשר לנברא להשיג גם שם. אלא, מה שאומרים צדיקים יושבים ואבותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, כלומר זה הנעת ההשגה. שפה הייתי מוגבל והצעתי אותם. בעולם הבא, שם אני מקבל אותם. את זיו השכינה, לא את הקדוש ברוך הוא בעצמו, אי אפשר. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, לכבודו, לית מחשבה תפיסה בכלל, כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה מצוותיה, אז אין תפיסה בהם. כלומר, כשהיא תפוסה בתורה מצוות, כן, יש סוג של תפיסה. ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש דאורייתא וקודשא בריך הוא אחד, וכלומר, שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, כאן בעולמנו הגשמי, על ידם אדם תופס את עצמו, מתקשר, מתחבר, מתייחד כאחד בקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שווה מכל עולם הבא. כי בעולם הבא יש רק זיו השכינה. ובתורה ומעשים טובים בעולם הזה, אפילו שהאחד, זה לא שכינה, אלא קדושה ברוך הוא.
אז הכוונה שזה שווה בעולם הזה, נכון?
לא. שווה אפילו בעולם הבא.
זה אפילו יותר,
אפילו יותר.
זה לא
לכן חז"ל, זו משנה באבות, פרק ד', יפה שעה אחת בתשובה עושים טובים, בעולם הזה מכל חיי עולם.
בעולם הזה, אבל...
לא, החיבור שלך פה לקדוש ברוך הוא שווה יותר מכל עולם הבא. כי שם אתה מחובר על זיו השכינה, וכשאתה עושה את זה, אתה מחובר על הקדוש ברוך הוא.
אז למה כל...
לכן. מה? למה? כי לא למדו תניא, ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים. הרי זה כמחבק את המלך דרך משל. שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו שהוא לבוש, לבוש אחד, בין שהוא לבוש לבוש כמה לבושים, אחר שגוף המלך בתוכם. אני עכשיו בא לקבל חיבוק. מאבא שלי, מאמא שלי, מאדם שאני אוהב, בדרך המותר. זה לא משנה לי אם הוא עטוף עם מעיל או אם מותר רק עם חולצה. העצם זה שאני מחבק איתו, זהו. הלבוש לא מפריע. הצמצום לא מפריע. וכן, אם המלך מחבקו בזרועו של עמי מלובשת תוך מלבוש האדמה. העיקר שאני מחובק, ואם היא לא מחבקני. כמו שכתוב, שהיא התורה שניתנה מימין. היא בחינת חסד ומים. אמרנו שהתורה נמשולה למים. כלומר, כאשר האדם לומד תורה, מסתכל, המלך מחבק אותו. זה ימינו תחבקני, ימין זו התורה. איך אנחנו יודעים שימין זו התורה שלך מעלה? זה פסוק משהו?
זה
טוב לי,
טוב.
כי
עוד חשבתי שטק, כן.
ימינים בלמות.
התורה, ימין.
תורה לנו.
התורה מהי? היא דת, נכון? חוק.
ודתי
המלך אינם עושים, נכון? חוקים. נו, פסוק שיש דת.
מה שמדת משה,
לא? לא, זה לא פסוק.
ישראל,
למה?
איך? ומי מינו? יש דת, למה?
לא.
זו התורה. כלומר, הימין מסמל את צד החסד, נכון? כלומר, אנחנו מדברים על אחד מגדרי החסד שיורד מלמעלה למטה, כמו המים שיורדים מלמעלה למטה, התורה נמשלה למים, רצון השם וחוכמתו, הם חבויים, מולבשים בתורה. לכן כשאדם מקיים מצוות ולומד תורה, מתקיים בו וימינו תחבקן. כמה מכירים את זה? שאני אזכיר.
שאני אמרו כאילו...